כאן תרבות.
הולך להיות מעניין הבוקר. עכשיו, שלושה שיודעים. כאן תרבות.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות ספשייל שמחת תורה. אני דודו ארז ואנחנו עם דוקטור אילן אבקסיס, שלום לך.
שלום דודו, מה שלומך?
בסדר גמור, איתך נדבר גם על החלק של השמחת ובעיקר על התורה. מדוע חוגגים את שמחת תורה דווקא היום? מתי התורה הפכה לחוק מחייב בישראל? באיזו קהילה מכרו בליל שמחת תורה בבית הכנסת פירות במחיר מופקע? באיזו עדה הרווקות קפצו מעל מדורה שבה שרפו סכך של סוכה? בהמשך גם נדבר עם דוקטור סמדר כהן ודוקטור אסתר שקלים, ועוד ועוד, שעה עמוסה מאוד. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי וגם באמצעות אפל. אז חג שמח, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסקט דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. שלום,
חג שמח דודו, לך ולמאזינים.
טוב, אני שמח שאתה מלווה את השעה הזו, אז בוא נתחיל מההתחלה. שמחת תורה, מיד גם נתייחס לעניין השמחת, אבל מהי התורה? בוא ממש נתחיל מההתחלה. זה תמיד כיף לעשות.
אוקיי, כשאני אומר תורה, אני מתכוון רק לתורה שבכתב, כלומר חמשת החומשים. עכשיו, המונח תורה עצמו במהלך השנים תפח וצבר גודל ונפח, והיום הוא כולל גם את התורה שבעל פה. אתה יודע, כשאומרים לאדם דתי את המילה תורה, אז מבחינתו זה גם כולל את התורה הכתובה וגם את המשנה וגם את התלמוד ושולחן ערוך וכו' וכו'. כלומר, ההוראות ההלכתיות במובנן הרחב ביותר. עכשיו, לכן אגב, כשדתי אומר לי, זה כתוב בתורה, אני יודע שבחלק מהמקרים זה דווקא כתוב בתלמוד או בשולחן ערוך או משהו דומה, ולאו דווקא באחד החומשים. עכשיו, אנחנו בתוכנית הזאת נתייחס לתורה רק כחמשת החומשים, בראשית, שמות ויקרא ובמדבר ודברים. מבחינת הגישה המסורתית, אני אחדד ככה, נוריד איזה פיל שנמצא בחדר, נסיר אותו הצידה. התורה ניתנה למשה בסיני, כלומר, הגישה אומרת שמחבר אחד, זמן אחד, מקום אחד. הגישה המחקרית טוענת ההפך, ריבוי מחברים לאורך זמן ובכמה מקומות שונים. הדיון הוא דיון מרתק, אבל זה סטייה גדולה מהנושא שלנו. אנחנו נתייחס לתורה לפי הגישה המסורתית. עכשיו, okay. בעצם, מהי התורה? בוא נשאל ככה. בעצם זה, אנחנו מדברים על נוסח החוזה או נוסח ההסכם, אם תרצה, בין אדוני אלוהי ישראל לבין עם ישראל. וברשותך דודו, אני יודע כמשפטן אתה יש לך חיבה לחוזים, אז מילה על החוזים במזרח הקדום ברשותך. יש שני סוגי חוזים, חוזה בין שווים וחוזה בין שונים. בחוזה בין שווים, נניח אשור ובבל, ישראל ויהודה וכו' וכו', שני הצדדים שווים פחות או יותר בכוחם וההתחייבויות שוות, נניח בימינו ההסכם השלום בין ישראל למצרים. בחוזה בין שונים יש צד אחד שהוא חזק וצד אחד שהוא חלש. במקרה זה ההתחייבויות שונות, כשהצד החלש מכיר בריבונות הצד החזק, מתחייב לא לפנות לחזק אחר ולהעלות מנחה לחזק. בתמורה, החזק יגן על החלש. למשל, מלך יהודה חתם חוזה עם מלך אשור, אז הוא מכיר במלך אשור כריבון שלו, הוא לא פונה למלך מצרים חס וחלילה, ומעלה לו מס. עכשיו, החוזה בין עם ישראל לבין אלוהיו הוא חוזה בין שונים. תמיד האלוהים הוא החזק. עם ישראל מכיר באדוני כאל הבלעדי שלו, הוא לא פונה לאלים אחרים, כלומר לא עובד אלילים, לא אמור לעבוד אלילים לפחות, הוא מעלה לאל קורבנות ומעשרות, ובתמורה אדוני מגן על עמו.
עכשיו, אז זה מדהים החוזה... אגב, לא טריוויאלי שהאל בכלל זקוק הרי האל הוא כל יכול, הוא לא בהכרח צריך במרכאות לחתום או לקבל איזשהו חוזה או התחייבות עליו, אבל ככל הנראה זו התחייבות מרצון מכיוונו של האל.
זה התחייבות מרצון, ויש פה דבר נורא מעניין, שזה שלטון, אדוני שלט על עם ישראל, אבל זה שלטון בהסכמת הנשלטים. זה סוג של, אם את רוצה, פרוטו טיפ של דמוקרטיה, כאילו, בעם ישראל...
אתה לוקח על עצמך את החובות האלה. אתה מסכים, זה לא נכפה עליך.
לא נכפה. עם ישראל במעמד הר סיני ניתנה לו למעשה הבחירה, ואתם מסכימים או לא מסכימים? מסכימים יופי, לא מסכימים גם בסדר. ויש פה כאילו, העם ישראל מקבל את אדוני, מה שנקרא, הוא שליט מרצון. אם עם ישראל לא רוצה, אדוני יגיד תודה רבה, אני אבחר עם אחר. הייתה אפשרות כזאת אגב בתנך, אחרי חטא העגל שאלוהים אמר למשה, נמאס לי מהם, אני אשמיד אותם ואני אעשה ממך עם חדש. אבל עם ישראל מסכים שאלוהים הוא השליט שלו. כלומר, שני הצדדים ניגשים לחוזה, מה שנקרא בדעה צלולה. חוזה מחייב, אחד מחייב את שני הצדדים, ועם ישראל באמת מכיר באדוני כאל הבלעדי שלו. הוא לא עובד אלילים, ואם הוא עובד אלילים, אז הנביאים ישר אומרים, אוי ואבוי, נו, 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 תראו מה יקרה לכם. ואת הקורבנות שפעם הגישו, היום החליפו המצוות השונות. ואני מזכיר שבתורה אכן יש דרישה להכיר באדוני כאל הבלעדי, יש איסור חמור מאוד לעבוד אלילים אחרים, ויש שורה של מצוות שאותן צריך לקיים. זה, זה, זה בעצם החוזה, ואני רוצה גם לפי הגישה המסורתית, התורה הייתה בעצם בתוקף מאז מתן תורה, והיא בתוקף עד ימינו. זה חוזה מחייב את שני הצדדים.
אז מה בדיוק? בוא נדבר על ההתחייבות המדויקת. אוקיי, הזכרת מצוות, הזכרת, אני משער שתפילות וקורבנות וכו'. מה בדיוק אנחנו מחויבים לעשות במסגרת החוזה הזה?
שלושה דברים. א', קרמו, להכיר באדוני כאל הבלעדי שלנו, ולא כן. לפנות לאלים אחרים. כן? כל הבעל והאשרה צבא השמיים, ואתה יודע, התנך מלא לאורך ולרוחב, כל הגילולים והשיקוצים והעשתרות, ואלה מצרים ואלה בבל ואלה אשור, אוי ואבוי, זה אסור, כי אתה בעצם פונה למישהו אחר. ולקיים את, ואיך אתה מוכיח שאדוני הוא האל הבלעדי שלך? אתה מקיים את החוקים שכתובים בחוזה. יש בחוזה הזה, יש סעיפים שאתה צריך לעשות ככה ולעשות ככה ולעלות לרגל.
כולל עשרת הדיברות, גם שהם בין אדם לחברו.
בוודאי, עשרת הדיברות ואדם לחברו. ואהבת לרעך כמוך, ושבויה יפה תואר, וחוק המלך, הכל הכל הכל, אלה סעיפים פשוט בחוזה. אתה יודע, לפעמים יש חוזים משפטיים ארוכים ומתישים.
לכן עזבתי את התחום, אני מוכרח לומר.
כן, כן, זה פשוט, זה חוזה משפטי, זה גם, לא רק, זה גם חוזה משפטי בין שני צדדים שחתמו על החוזה הזה בצלילות דעת במעמד הר סיני.
אוקיי, אז הנה, אז זה החוזה המייסד. שוב, אנחנו מדברים על התורה, לא על מה ש... לא על ההרחבות.
לא על ההרחבות, אבל אני חייב לציין שכל ההרחבות מתבססות על החוזה המחייב, על החוזה הכתוב, כמו שהיום אגב, יש את החוק, אבל לפעמים יש אי בהירות או ספקות בקשר לחוק, הולכים לבית המשפט, שבית המשפט, המשפט מפרש את החוק בעצם. וחכמי ישראל לאורך הדורות מתבססים על החוק, ולפי החוק הזה, לפי התקדימים, הם מפרשים את החוק, ואומרים לנו איך צריך להתנהג, בעיקר בתחומים שלמשל התורה לא חשבה עליהם, כי אז זה לא היה, למשל, זכויות יוצרים באינטרנט. פעם זה לא היה בתקופת התורה. מה עושים? זה גניבה, זה לא גניבה, זה גזל, איך מתייחסים לזה? חשמל בשבת, כן או לא, דברים כאלה שמה שנקרא שהזמן גרמן, ובעצם החוק, התורה נותנת גם חוקים ספציפיים, ובעיקר במהלך הדורות אנחנו מקבלים מהתורה, לומדים את העקרונות שמהם אנחנו אמורים להפיק את ההלכה בימינו אנו.
רגע, זה בעצם מה שחכמי הדת עושים. רק נתעכב לרגע על הנקודה הזו, כפי שבאמת בהרבה מאוד חוזי, גם שכירות, מחירה של דירות וכולי, או בכלל יש הסכמים שיש תמיד סעיף בדרך כלל הוא למטה, אם יש מחלוקת, אז בית המשפט שרלוונטי הוא בית משפט לענייני X בתל אביב, או ברמלה, או בעיר כלשהי, אז גם האל מקבל על עצמו את העניין הזה שחכמי התורה הם אלה שבמקרה של כביכול מחלוקת או לקונה, זה יותר לקונה, אז חכמי ישראל, זה בידיים שלהם כל העניין הזה.
חד משמעית, וחזל גם דאגו לתת לעצמם את התפקיד הזה. יש סיפור מפורסם שנקרא תנורו של אחנאי. עכשיו, זה דיון הלכתי על חוליות התנור, הדיון עצמו לא חשוב, פחות חשוב, אבל יש מחלוקת בין חכמים, ואחד החכמים מוכיח באותות ובמופתים, ועושה ניסים, ומוליך את המים נגד כוח הכבידה, ועושה כל מיני דברים, והוא מוכיח שזו דעתו, והחכמים אומרים לו, לא, אנחנו הרוב, ואנחנו מחליטים, יש משפט אחרי רבים להטות, כלומר, הרוב, אם יש מחלוקת הלכתית, הרוב קובע, ובסוף יש אמירה נורא מפורסמת שאלוהים אומר לחכמים, ניצחוני בניי, ניצחוני. כלומר, אני מול הקביעה של בניי, אני לא יכול להתמודד. כלומר, אלוהים בעצם במשתמע מסכים שהוא יתבע את העקרונות, אבל בסוף מי שצריך להתמודד בחיי היומיום עם העקרונות ולפסוק הלכה, אלה החכמים, אלה בני האדם.
אז בוא תן לי גם להשוויץ במשפט שאני זוכר, כי למדתי את זה בפקולטה למשפטים בזמנו, לא בשמיים היא, זה גם
ממש ככה, זה מאותו סיפור, לא בשמיים
היא. בדיוק, רלוונטי מאוד, שההכרעה כבר, ובכל מה שקשור למחלוקת, היא לא קשורה כבר למעשה האל, אלא זה סמכות של הרבים.
מחלוקת בין חכמים שהם בסוף מחליטים.
וואו, מדהים.
וזה נורא מעניין, כאילו התפיסה שכאילו אלוהים הכתיב והוא דיקטטור, היא תפיסה ממש לא נכונה, אלוהים ממש לא דיקטטור. הוא התפיסה המסורתית שהוא הוריד את החוקים, מפה אנחנו ממשיכים עם זה. זה הרעיון. ולכן אתה לפעמים רואה פסיקות הלכה שהן סותרות אחת את השנייה. למה? כי החכמים יכולים לפסוק כל אחד לפי תפיסתו, לפי הבנתו, לפי השכלתו, לפי לימודיו, ולפעמים אתה רואה פסקי הלכה שהם פשוט סותרים אחד את השני, ולמה זה אפשרי? כי ההחלטה הסופית נתונה בידי בני אדם.
אוקיי, אז בוא ברשותך נתקדם לשאלה השנייה, והיא מתי התורה הפכה לחוק שמחייב את עם ישראל? האם ברגע קבלת התורה?
עכשיו, לפי הגישה המסורתית, התורה הייתה בתוקף מאז מתן תורה, ויש המהדרים ואומרים שגם אבות האומה, אברהם ויעקב, אברהם יצחק ויעקב, קימו את חוקי התורה על כללם ודקדוקיהם, למרות שאם זה יש לנו בעיה קטנה, למשל, אברהם מסופר שהוא הגיש בן בקר רך וטוב וחמה, למרות שיש פרשנים שאומרים הוא לא עשה את זה בדיוק, זה לא נראה ככה, או למשל, אסור לי, אתה יודע שלפי חוקי התורה, אסור להתחתן עם שתי החיות, ויעקב אבינו התחתן עם שתי החיות, הם היו בנו דוד שלו, אבל לאב רחל היו החיות. אז לדעתי האישית, התורה, גם הגישה המסורתית, לפחות מאז מתן תורה, אם כי מבחינת המקורות ההיסטוריים, אתה רואה שהחלת התורה כחוק המחייב בעם ישראל, מופיעה רק מימי עזרא ונחמיה ואילך, כלומר, אחרי גלות בבל, בראשית תקופת בית שני. עכשיו, יש פה שאלה מעניינת אגב, האם התורה הפכה לחוק המחייב רק בימי עזרא ונחמיה, עם האמנה שנחרטה בימיהם, ואנחנו נרחיב על האמנה בהמשך, או שהתורה הייתה כבר חוק מחייב, או לפחות חלקים ממנה בתקופה קודמת, וזה פשוט לא נזכר במקורות ההיסטוריים.
אז רגע,
אני אתן לך שתי דוגמאות.
אז תסביר את זה, אני מנסה להבין. האם היא לא החוק המחייב ברגע שקיבלנו אותה? זאת אומרת, למה היינו צריכים לחכות כדי שהיא תהיה חוק מחייב?
לא, כי חלק מהחוקרים אומרים, תקשיבו, אני רואה את התורה כחוק המחייב, את ההתייחסות כחוק המחייב, רק מימי עזרא ונחמיה, ולכן לדעתי זה התחיל אז. אחרים אומרים, תקשיבו, זה התחיל קודם, או במתן תורה, או במהלך ימי בית ראשון, זה פשוט לא הופיע במקורות ההיסטוריים, ואני אתן לך שתי דוגמאות שתבין את הנקודה, בדיוק את הבעייתיות שבעניין הזה.
אוקיי.
אני אתן לך, בספרי נביאים ראשונים, אתה יודע, יהושע, שופטים, שמואל ומלאכים, יש שני מוסדות מרכזיים בתורה שכמעט לא נזכרים בהם, אלה בשולי השוליים, שבת ופסח. עכשיו, אני אשאל אותך, איפה נזכר פסח בספר שופטים או ספר שמואל, או איפה נזכרת התורה ביהושע, סליחה, איפה נזכרת השבת ביהושע, או בשופטים או במלאכים? אז למשל, השבת נזכרת בספר מלאכים, רק מזכורים בודדים כציון תאריך ותו לא, נזכר קצת בספר עמוס, ולא באמת ניתן להבין כיצד ציינו, כיצד חגיגו את השבת, וחג הפסח נזכר בימי יאשיהו, זמן קצר לפני חורבן הבית. אז מה, האם אבותינו לא ציינו את שבת ולא ציינו את פסח? יש כאלה טוענים שלא, אגב, ויש אחרים אומרים, שאני במקרה הזה קורב לדעתם, שציינו, אבל זה לא נזכר במקורות ההיסטוריים, מכל מיני סיבות, או שציינו באופן טיפה שונה מאשר ימינו, אבל ציינו אותם. אז אני לדעתי חושב שהתורה, או חלקים מהתורה לפחות, כן, התנהגו לפניהם, לאורם, לפני ימי עזרא ונחמיה, אבל התורה ממש באופן מוחלט, אני יכול להגיד שלכל המאוחר, ימי עזרא ונחמיה זה התאריך האחרון שבה התורה הפכה לחוק מחייב בעם ישראל עם קריטת האמנה.
וואו, עכשיו כשאנחנו מדברים באמת על חוק, אז היום אנחנו מבדילים או יוצרים, יש הבחנה בין חוק של מדינה לבין חוקים דתיים וכו', וכמובן שגם חוק המדינה יכול לאמץ כל מיני חוקים דתיים, כמו מה שקורה בענייני נישואים וגירושים, שזה דרך החוק האזרחי במחאות שמאמץ את החוק הדתי. פעם הייתה הבחנה כזו שבאמת חוקי התורה הם היו החוק?
מימי עזרא ונחמיה חוקי התורה הם החוק?
הם החוק.
החוק, כי השלטון ניתן לעזרא ונחמיה, הם היו, עזרא למעשה היה הפקיד הדתי שמונה על ידי הרשות החילונית, הוא היה כמו רב ראשי כזה. גם הרבנות הראשית אגב, ממי שאוהבת את כוחה? מהחוק החילוני, לא מהחוק הדתי. הסמכות של הרבנות לחתן ולגרש, או חוקי כשרות,
כן, זה, כן, זה... כן, זה החוק, חוק שיפוט בתי דין רבניים, זה חוק של המדינה, נכון?
זה חוק חילוני, נותן להם את הסמכות נכון. הדתית. אחד משמעית, ויותר מאוחר, הכהנים בעצם שהניגו אותם, בעצם החוק והתורה היו אחד הם במקרה הזה. לא היה הבדל.
וואו. טוב, אנחנו ברשותך נעצור כאן כדי לפנות למי שכבר ממתינה על הקו, ומיד נמשיך לדבר על האמנה של עזרא ונחמיה שהזכרת, נכון? יש אמנה כזאת, ראיתה לפחות אמנה כזו, אז אנחנו נעצור כאן ונאמר שלום לסמדר כהן לשונאית הבית שלנו, שלום.
שלום דודו, מועדים לשמחה, חג שמח, מה שלומך?
רוצה לעסוק בטעמי המקרא, טוב, אני מנסה לשחזר כמובן את טעמי המקרא שלמדתי כשלמדתי לבר המצווה וכולי, האם זה משהו שקשור לשפה העברית הנוכחית, זאת אומרת, השפה בה אנחנו מדברים היום, או שזה משהו שהוא גלגלי עזר של פעם?
וואו, הצבעת בדיוק, או העלית בדיוק את שני העניינים שעולים מטעמי המקרא. קודם כל, מה זה
סליחה שהייתי לא מנומס באמת, ולא אמרתי לך גם מועדים לשמחה וכו', אבל רציתי לקפוץ למים העמוקים של טעמי המקרא, שזה משהו מרתק בעיניי. שוב, אנחנו לא מדברים על ניקוד למי שלא מכיר, אלא זה משהו הרבה יותר רחב, נכון?
נכון, אז בעצם אולי בוא נקדים ונאמר, תראה, אתה באמת בן, והיה לך, היית בר מצווה, וכשהיית בר מצווה עלית לתורה, וכשעלית לתורה למדת את פרשת השבוע שלך, ומשם אתה יודע על טעמי המקרא, ואתה גם יודע איך נראה ספר תורה אמיתי מבפנים בבית כנסת, אבל נגיד ילדות פחות יודעות את זה, כי הן לא עולות לתורה ברובן, ואולי נגלה שספר התורה שאנחנו רואים בבית הכנסת, הוא לא דומה בשום דבר למה שאנחנו מכירים מהתורה שאנחנו לומדים בספר התנך. הוא איננו מנוקד, אין בו סימני הניקוד, וגם אין בו טעמי המקרא, שאותם אנחנו רואים בספר התנך, אבל לא תמיד יודעים לזהות אותם, כי ברוב המקרים אנחנו לא לומדים אותם.
אז שוב, למי שלא הבין, אלה רק האותיות, ללא ניקוד וללא טעמי המקרא, ששום דבר, רק אותיות וזהו.
רק אותיות, ואפילו רק אותיות ברמה שאיננה הכתיב המלא. כלומר, אם אני עכשיו אומרת את המילה, למשל, סיפר או הילך, אז אנחנו לא נראה יוד אחרי הסמך הזו, ואנחנו נראה סמך פרש, ונצטרך כקורא לדעת אם מדובר כאן בספר, סיפר, ספר או ספר. כן, יכולות להיות כאן הרבה מאוד אפשרויות, אז נשאל את עצמנו, אז איך בעצם הקורא בתורה, או כפי שמכנים אותו בבית הכנסת, הבעל קורא, איך הוא יודע לקרוא?
איך הוא יודע? ואגב, שאלה נוספת זה גם למה זה כך? מדוע לא לעזור לנו?
שאלה מעולה, וואו, נכון. אז שאלה ראשונה, איך הוא יודע? פשוט, הוא לומד בעל פה, כמו שאתה למד את הפרשה שלך לבר המצווה שלך, כך בעל קורא בעצם, לקראת כל פרשה, לומד את הפרשה שלו, את הפרשה של השבוע. אז הוא לומד אותה בעל פה. ואיך הוא לומד אותה בעל פה? על סמך הסידור או ספר התורה שיש לו בבית, התנך, המנוקד, ובעל טעמי המקרא. ויתרה מזאת, יש לידו תמיד מי שעומד לידו על התיבה או על הבמה, ועוזר לו בכל מיני סימני ידיים לדעת מתי לנגן מה. אז מה הם טעמי המקרא האלה? קודם כל טעמי המקרא הם בעצם סימנים כאלה שנוספים למילים, חוץ מהניקוד, ויש להם בעצם שני תפקידים עיקריים. אחד זה לחלק את הפסוק, בעצם סימני פיסוק, כמו שלנו יש פסיק נקודה נקודתיים, אז טעמי המקרא תפקידם בעצם לסמן פסיק נקודה נקודתיים, מקף, כל מיני כאלה. הם מחלקים לנו את הפסוק, יש לנו בעצם שני סימנים שהם המפסיקים הגדולים, אתנח וסילוק, שבעצם סוגרים את הפסוק, מחלקים את הפסוק לשני חלקים ומציינים שהוא נגמר, אתנח בא תמיד באמצע הפסוק, סילוק בא תמיד בסוף פסוק, ויש לנו המון טעמים אחרים שהם יותר קטנים, או מחברים או מפסיקים הרבה יותר קטנים. הדבר השני שעושים הטעמים זה באמת מעידים על ההנגנה, כלומר, כשאנחנו באים לבית הכנסת, אז אנחנו שומעים כל מיני מוזיקות, ומעבר ללקרוא, כמו שאנחנו קוראים בלשון ימינו טקסט, זה ממש לנגן אותו. יש כל מיני סוגים של מנגינות, מותאמות לעדות, לכל עדה יש הנגנה משלה, כמעט, יש הפרדה בין אשכנזים ומזרחים, אבל גם בתוך האשכנזים והמזרחים יש עוד חלוקות משנה, יש תימנים, יש איטלקים, יש גיאורגים, לכל מרוקאים כמובן, או צפון אפריקה, טעמים והנגנות משלהם. ואולי הדבר היחיד שככה, אם אנחנו עוד נספיק לומר אותו, אז נאמר משהו אחד, הטעמים האלה, לכאורה, שייכים אך ורק ללשון המקרא. ולכאורה, אך ורק במקרא אנחנו מוצאים אותם. אבל יש לנו רמזים להם גם בשפה שלנו היום. וזה אולי הדבר המגניב בעיניי. אחד מהם זה למשל, אתה יודע, אנחנו הרי אומרים תמיד אף על פי כן, נכון? או כמו כן.
כמו כן, נכון, ולא כמו כן, למרות שזה בגד כפת בראש מילה.
נכון, בדיוק. או למשל, אנחנו מכירים את זה בשיר, אבל זה בעצם פסוק מן המקרא, אנחנו מכירים אורי בנים לבניך, נכון? אורי בנים. אז למה אורי בנים ולא אורי בנים לבניך? גם כאן, יש לנו בעצם אותו דגש כפת. בראש מילה, למדנו בבית ספר שצריך להיות דגש קל, למה אין? אז התשובה היא פשוטה, כי טעמי המקרא עוזרים לנו בעצם במקרא להגות אחרת, והדבר הכפול הזה, הכבול הזה, עבר לישון ממנו. מדוע? טעמי המקרא אומרים לנו לפעמים קושרים לנו בין תיבות, בין מילים, והופכים אותם למילה אחת ממוגלת. אז אף על פי כן, זה בעצם נתפס בלשון מקרא כמילה אחת. אף על פי שאנחנו כותבים את זה בעצם בארבע מילים גרפיות. אבל מבחינת המשמעות, זאת יחידת משמעות אחת. ולפני המילה פי, יש לנו טעם מחבר, וכשיש טעם מחבר והעברה פתוחה, זה קצת יותר מסובך, כן, אבל בגדול, כשיש לנו טעם מחבר והעברה פתוחה לפני הבגד כסת, אז בגד כסת לא מודגשות, כי הן נחשבות בעצם לאמצע המילה. בעצם אף על פי כן, החן הזה הוא כאילו חלק מן המילה, הוא לא בראש המילה, לכן הוא לא ידגש. אותו הדבר הוא רזבנים, לבניך, אותו הדבר אנחנו ממש רואים, טעם מחבר, רואים ראה שנגמר בעברה פתוחה, ואז אין לנו דגש אחריו.
אני חושב שאולי בלי להתכוון, ענית על השאלה שלי, למה אנחנו קוראים בספר תורה כשהוא עירום לגמרי מכל ניקוד או מכל טעמי המקרא? כנראה שהתשובה היא כדי לגרום לנו ללמוד בעל פה ולהשתפר, זאת אומרת, כדי להקשות.
גם, אבל גם בעיקר כי בעצם התורה נכתבה לא מנוקדת ולא עם טעמים.
אוקיי.
הניקוד והטעמים הוספו לתורה בשלבים מאוד מאוחרים, הניקוד של התורה הוא רק מן המאה השמינית לספירה, התורה מיוחדת למאה העשירית לפני הספירה, אז יש לנו איזה פער של איזה 2000 שנה, לפחות על פי המחקר, המסורת ועוד כל מיני.
ויודעים שהניקוד באמת משקף את איך שנכון היה לקרוא את התורה לפני שהניקוד הומצא או הצטרף לתורה?
אז ככל הנראה מה שקרה הוא שכשאליהו בחור המציא את הניקוד התברני שעל פיו מנוקדת התורה שלנו, הוא בעצם ניקד על פי מה שהוא שמע. וכשהוא שמע, עדיין, כן, הוא בעצם שמע תנועות שונות, מה שאנחנו היום נגיד לא מבחינים. אנחנו לא מבחינים היום בין פתח לקמת. אנחנו לא מבחינים בין סירה לסגול. אבל כשהוא ניקד, כנראה עדיין שמעו את ההבדלים האלה, כי אחרת אנחנו לא יודעים להסביר איך הוא עדיין לנקד צורה כל כך כמעט לגמרי מושלמת, כמעט בלי, כלומר, הצלחנו לגזור את החוקים מתוך הניקוד, זה לא שמישהו כתב לנו את החוקים ואז למדנו לנקד, לא, הייתה לנו התורה מנוקדת וממנה גזרנו את החוקים, וכנראה הייתה איזושהי מסורת הגיעה שהייתה מאוד דומה. האם היא הייתה דומה למה שהיה לפני, כשכתבו את התורה? אנחנו לא יודעים. אין לנו מכונות הקלטה. אבל אנחנו משערים, מניחים, כלומר, ההנחה, התפיסה הרווחת היא שכן, שעדיין היה איזשהו דבר שהשתמר בהגיעה של הדוברים. יצוין עוד שיש לנו עוד רמזים שאנחנו כן יודעים לומר שכן, נשמרו כל מיני הבדלים כאלה, נגיד בלשון השכינה אז עדיין יש הבדל בין סירה לסגול, אנחנו מכירים את אלה שאומרים סייפר, נכון? או את שלוימה, אנחנו יודעים שהגיעת או למשל הגיעת חולם באשכנה נהגתה אוי כמו שלוימה, כמו מוישה אנחנו, או מוישיק, נכון? אנחנו יודעים שסייפר זה אומר סירה וסגול, אי זה צרה, ואי זה סגול. אז אנחנו יודעים שיש עדיין הבדלים. בתימנית, בהגיעה התימנית, אנחנו יודעים שיש הבדלים די גדולים, כי מצל התנועות הוא אחר, כי יש להם פתח סגול שהוא נהגה יותר דומה לצרה מאשר לפתח. כאילו יש לנו מגוון גדול מאוד של דקויות בין העדות, שהן מעידים בעצם, מעידות על ה... הבדלים ככה בהגיות בזה, חלק מהדברים נובעים גם מטעמי המקרא, חלק לא, חלק נובעים באמת מאיזושהי מסורת הגיעה שקשורה נטו לתנועות.
ברשותך נסכם, אז אנחנו מדברים על ספר התורה בבית הכנסת, כשהוא עירום מכל ניקוד ומכל טעמי המקרא, אנחנו לומדים את טעמי המקרא, והניקוד כמובן קיים בגרסאות שהן לא אותו ספר שנמצא בבית הכנסת, ובסופו של דבר כדי לדעת איך לקרוא צריך ממש ללמוד מספרים שבהם יש את אותם טעמים, ואז אתה מגיע לבית הכנסת וצריך לשחזר מהראש כמובן את אותם טעמים שמתברר שמשפיעים עד היום על העברית.
נכון, שכמה מהם משפיעים עד היום על העברית, אתה יודע, ורק אולי ספר התנך כתוב, ספר התורה בבית הכנסת כתוב ביד. ספר, הספרים שמהם אנחנו לומדים על ניקודים וטעמי הנקרא וכולי, הם הספרים המודפסים שאנחנו מכירים, שאנחנו מקבלים בבית הספר, שאנחנו מקבלים בצבא, שאנחנו קונים, אלה ההבדלים אולי הגדולים. ספר התורה הכתוב ביד הוא ספר מקודש, לכן גם לא, על פי המסורת, לא מוסיפים לו, לא מוסיפים לניקוד, לא מוסיפים לטעמים, כי כך הוא נולד.
משער שגם רוצים להקל על סופרי סתם, כי אם היה צריך גם לכתוב את הניקוד ואת הטעמים, וואו, לא מקנה בהם. גם כך זו עבודה, וואו, חתכת עבודה. תודה רבה לך, דוקטור סמדר כהן, חג שמח לשונאית הבית שלנו, תודה.
תודה דוד, חג שמח.
חג שמח, ואנחנו חוזרים לדוקטור אילנה בקסיס, שנמצא איתנו, שוב שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, אנחנו ממשיכים לדבר על שמחת תורה. בוא נדבר על השאלה מדוע חוגגים את שמחת תורה דווקא בתאריך הזה, ואז גם נשוב לעניינים שהתחלנו לעסוק בהם, בין היתר גם נזכיר את האמנה של עזרא ונחמיה שהבטחנו בזה לעסוק מאוחר יותר, אבל נשוב לרגע או לפחות נברח לשמחת תורה, לדבר עצמו. למה חוגגים את שמחת תורה דווקא היום?
שמחת תורה, כאילו, התאריך עצמו נזכר אחרי קריטת האמנה, ועוד נדבר עליה, ומסופר שקראו את הספר, את ספר התורה, והם ראו שהם לא מקיימים כל מיני חוקים, והתחילו לבכות, ואז הם ראו שאוטוטו סוכות, ואז מה מסופר? ואז נחמיה אמר, עצרו הכל, לכו לחגוג את חג הסוכות, וכך כתוב בספר נחמיה, ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו וחצרותיהם ובחצרות בית האלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים, שערים שהיו בירושלים אז, ויעשו כל הקהל השבים מן השבי, כלומר מן הגלות, סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נון. שים לב, כל התקופה הזו אומרים לא חגו את חג הסוכות, זה נורא מעניין. כן, בני ישראל עד היום ההוא, ותהי שמחה גדולה מאוד. ומסופר שהם התחילו לקרוא את התורה, ומתי גמרו לקרוא את התורה? שים לב מה כתוב. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון, בסוכות הכוונה, עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט. שים לב דודו, התורה נקרא במהלך כל חג הסוכות, ומתי גמרו לקרוא את התורה? ביום האחרון. וזה בעצם פה השורשים של המנהג, לסיים את קריאת התורה ביום האחרון של חג הסוכות.
איך זה נקרא? מהי החלוקה שלפיה קוראים את התורה היום, פעם בשבוע וכו'? זאת אומרת, איך העניין הזה עובד?
היום נהוג לקרוא את התורה, אגב, שלוש פעמים בשבוע, בשני, חמישי ושבת, כי יש איזה, בספר שמות כתוב שהם הלכו במדבר שלושה ימים ולא מצאו מים, וחזל נורא אוהבים להקביל את התורה למים, יש הרבה פסוקים שתומכים ברעיון הזה, ואז אמרו, כל שלושה ימים אתה חייב לשתות מהמים המרוחני במרכאות, אז לכן, שני, חמישי, שבת קוראים בתורה. עכשיו, מנהג ארץ ישראל, בתקופת המשנה והתלמוד, היה שקוראים סדרים, וקריאת כל התורה נמשכה שלוש שנים או שלוש שנים וחצי, ומנהג בבל היה לקרוא פרשות, וקריאת התורה נמשכה שנה שלמה. עכשיו, במאה התשיעית לספירה, הנוהג הבבלי השתלט ודחק את מנהג ארץ ישראל, ועד היום קוראים את התורה במשך שנה שלמה, ב-52 פרשות. אם זה, יש כמה פרשות שמדביקים אותם ביחד, כמו תזריע מצורע, אבל אם מדובר בשנה מעוברת, אז מפרידים את הפרשות וקוראים את התורה במשך כל גם בשנת שמיטה, העניין הזה מסתדר, ובעצם קריאת התורה זה בעצם מזכירים לעם ישראל את חוזה, את הסעיפים בחוזה בינו לבין אלוהיו.
שזו המטרה של קריאת התורה?
אחת שוב המטרות, ושוב כן, ושוב להזכיר שנה, את החוזים, כן, כן, להזכיר ולדרבן ולזכור, ושאנשים יעשו תשובה ויחזרו. ובעצם תחשוב שאתה חותם על חוזה שכירות עם בעל הדירה, ופעם בשנה או פעם בחצי שנה אתם יושבים, נפגשים ועוברים על כל החוזה שוב ושוב, וזה בעצם החוזה הזה לנצח. אז וואו, כל פעם צריך להזכיר, כי נניח אם אתה שוכר דירה, אוקיי, גם בסופו של דבר, אז הבן שלך או הנכד שלך כבר לא יזכור את הדירה, וזה לא רלוונטי. אבל בחוזה בין ישראל אלוהיו, גם הבן שלך וגם הנכד וגם הנין, זה רלוונטי גם להם. לכם הקריאה חוזרת ונשנית שוב ושוב ושוב.
עכשיו, זה תמיד היה ככה הקריאה, הרוטינה הזו של קריאת התורה, גם בקהילות השונות, בכל אחד בתפוצתו, או שזה משהו שהוא מאוחר יחסית?
כן, זה, אנחנו יודעים שזה בימי בית שני קראו את התורה לסירוגין, אחרי זה קראו פעם בשלוש שנים או פעם בשנה, אבל פעם, מימי התשיעית, קהילות ישראל כולן, מהחל ועד קלה, קוראות את התורה, פעם בשנה גומרים לקרוא את כל התורה, ולאור ספר, לאור מה שמסופר בספר נחמיה, גומרים את קריאת התורה בשמחת תורה, ומיד מתחילים לקרוא את התורה מחדש.
אוקיי, בואו ברשותך, הסגרת את נחמיה, אז נתייחס לאמנה של עזרא ונחמיה, שהבטחנו להתייחס אליה. מה היא אותה אמנה?
אוקיי, בדיוק, מה אותה אמנה עכשיו? בספר נחמיה סופר על כינוס של עם בחודש השביעי, כלומר חודש תשרי, כתוב, ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא, כנראה השער שיורד לכיוון המעיין, מעיין הגיחון, ויאמרו לעזרא הסופר, להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את ישראל. והביא עזרא כהן את התורה לפני הקהל, למאיש ועד אישה, וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי, כלומר באלף בתשרי, בראש השנה, ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום, כנגד האנשים והאנשים והמבינים ואוזני קולם לספר התורה, ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, כלומר יש פה איזה סוג של דרשן. עכשיו, ובמהלך קריאת התורה זה נורא מעניין, כי הקהל התחיל לבכות, ולמה, והם דמו לגלות שהם לא מקיימים את חוקי התורה. מה כתוב? כי בוכים קולם כשומעם את דברי התורה. כלומר, הם הבינו שהתורה, הם כנראה, חלק ממצוות התורה הם לא קיימו, ואז עמדו במהלך הקריאה, הם ראו שאות אותו סוכות, ואז שלח אותם, נחמיה, לכו תעשו סוכות, ואז הסיפור שהם המשיכו לקרוא את התורה, גם מהלך הסוכות וגמרו ביום האחרון. עכשיו, הקריאה הזו בתורה הייתה חד פעמית בעיקרון, אבל יומיים אחר כך נחתמה אמנה של ראשי העם, ובאמנה ראשי העם התחייבו לקיים את חוקי התורה. עכשיו, זה התיעוד הראשון, כאמרנו, של התורה, כחוק המחייב בעם ישראל. אני רוצה להזכיר שיש את ברית סיני, שאלוהים קראת ברית בינו לבין עם ישראל בהר סיני, ששם התורה היא החוק המחייב, ואחרי זה יש, הברית הזו חודשה פעם בפעם, יש ברית בערבות מואב, אחרי 40 שנה, משה קראת שוב ברית, בעצם חידש את הברית, שאלו אותם, אתם רוצים עוד פעם את התורה? אמרו, כן, זה ההסכם שלנו, ויהושע בשכם קראת שוב ברית, כלומר עוד פעם, מאשרים את ההסכם, ויושיהו שוב קראת ברית, שוב, יש פה בעצם עם ישראל במהלך ההיסטוריה, ארבע פעמים ישרר את ההסכם בינו לבין אלוהים.
כי מה, למה היה צריך לאשרר את ההסכם? למה זה לא, זה כמו כזה מסמך שאתה נותן, מה שנקרא ייפוי כוח בלתי חוזר, אם אני משחזר את לימודי המשפטים. למה צריך לחזור על מעמד החתימה או הקבלה או קריטת החוזה?
כי אם אתה קורא את המקורות ההיסטוריים, אתה רואה שבמהלך השנים הייתה סוג של התרופפות. ואז אומרים, אוקיי, הבנו, אתם לא רוצים, בוא, אנחנו קורטים מחדש. רוצים כן, כן, לא, לא. וכל פעם אמרו, עידו, מה שנקרא, אנחנו מסכימים.
וואו, אוקיי, והאמנה של עזרא ונחמיה היא הפעם האחרונה שבה...
היא הפעם האחרונה שנחרטה שוב בעצם. הפעם לא נחרטה ברית, אלא קרטו אמנה ואמרו, אנחנו מתחייבים לקיים את ההסכם. לא חתמו מול אלוהים, אנחנו מקיימים, זה בעצם הפעם החמישית, ומאז הפעם האחרונה, כי פה כבר, אחרי שכבר אין מלך, ואין את מוסד הנבואה, ותכף נסביר על מוסד הנבואה, הדבר הזה, מה קרה לו, התורה בעצם כבר הפכה לחוק המחייב, ואנשים כבר לא צריכים שיסכים, מקיימים את זה לבד, אבל, ועובדתית אגב, מאז, אחת הסיבות שלא צריך לקרוא את הברית שוב, שוב, כי אתה קורא את החוזה, אתה קורא אותו שוב ושוב שנה בשנה, אז אתה כבר זוכר את הפרטים, אתה לא צריך לחתום עליו עוד פעם.
אוקיי, אז המנהג הזה הוא בעצם תחליף להתעוררות של פעם ב' וחתימה מחדש או אישרור של ההסכם. פשוט חוזרים וקוראים את התורה.
השפעת האמנה וההתחייבות לקיים את חוקי התורה גרמו לחזה לראות באמנה בעצם את מתן תורה מועד. בעצם לב מה כתוב בתלמוד מסכת שבת, אמר רבא, אף על פי כן הדור חזרו הכוונה, קיבלוה בימי אחשוורוש, כלומר שקיבלו את התורה עוד פעם, ובתוספת יש אמירה נורא מעניינת, ראוי היה עזרא שתינתן התורה על ידו, אלמלא קדמו משה, כלומר אם משה לא היה מקדים, אילו משה לא היה מקדים אותו, עזרא היה צריך לקבל את התורה. מרוב התפקיד המרכזי שעזרא קיים בהחלת התורה כחוק המחייה בעם ישראל.
וואה, טוב, אתה הזכרת את מוסד הנבואה, אז מה עלה בגורל מוסד הנבואה? זה משהו שנעצר באיזשהו שלב?
בדיוק בתקופה הפרסית עם עזרא ונחמיה, זה סוף תקופת הנבואה, מלאכי זה הנבואה האחרונה, שים לב. עכשיו, לקביעת התורה כחוק המחייב, היו כמה וכמה תוצאות, ועכשיו, אם התורה היא דבר האל, היא דברי האל, וכל אחד יכול לקרוא דברי האל וללמוד אותם כאוות נפשו, אתה כבר לא צריך במתווכים מי שימסור לך את דברי האל לעם. אין צורך בנביאים כבר, כי הנביא הוא מתווך בעצם. זה לא מקרה דודו שהתקופה הפרסית, התקופה שבה פעלו עזרא ונחמיה, היא סוף תקופת הנבואה. הזכרנו את חגי, זכריה ומלאכי, חותמי הנבואה, ומלאכי הוא הנביא האחרון. הנבואה לא נעלמה בעצם. עד היום יש נביאים, מה שהשתנה זה בעצם יחס החברה לנביאים. אם פעם מי שהיה מכריז עליו שהוא, על עצמו שהוא מדבר בשם האל, היית מתייחס אליו ברצינות כזו או אחרת, היום דודו, אם מישהו יגיד לך שהוא מדבר בשם אלוהים, אתה פשוט תהנן בנימוס ותרים טלפון לפסיכיאטר המחוזי שפשוט יבוא ויקח את הבחור.
מה זה אומר שגם אם מישהו באמת, זה מסקרן מה שאמרת, כי זה אומר שאין סיכוי, גם נביא שבאמת מתקשר עם האל, אין לו סיכוי היום, הוא לא יעבור את
ה... אין סיכוי, וחזל כבר קבעו שבסוף התקופה הפרסית, פסה הנבואה בישראל ומוכר המשפט, מיום שחרב המקדש, ניתנה הנבואה לשוטים ולקטנים.
זהו,
כלומר,
אוקיי.
אם מישהו היום אומר שהוא נביא, הוא...
שווה
גם
שוטה.
גם אם הבית ראשון, התייחסו לנביאים קצת, קצת לא ממש שפויים, אבל היום זה ודאות, אם מישהו אומר לך שהוא נביא, אל תאמין לו, הוא משוגע.
למדנו משהו, לא שלא יכול לחשוב על זה לבד, אבל אין יותר נביאים, ככל הנראה, נכון? הדבר הזה נעצר.
החברה לא מקבל, יש נביאים, אתה מכיר אגב את סינדרום ירושלים, אם שמעת עליו, כל מיני אנשים, בעיקר נוצרים, אבל לא רק שמגיעים לירושלים וממש מתחרפנים וחושבים שהם ישו או משה או אברהם או דוד וכו' וכו'.
אז רגע, נזכיר את זה איזשהו סינדרום, שיש על זה לא מעט מחקרים וכו', אבל זה מוגדר ככזה שיש אנשים שמשהו קורה להם כשהם מגיעים לעיר ירושלים, והם מתעוררים, מאמינים, לפחות הם מאמינים שהם סוג של נביאים או איזה ישות תנכית וכו', זה כמובן סוג של הפרעה, נכון?
בהחלט, אבל אם אותם אנשים היו מגיעים לפני 2000 שנה, לפני 3000 או 2500 שנה לירושלים, היו מתייחסים אליהם כנביאים. היום אותם אנשים בדיוק, אתה מתייחס אליהם כסוג של קוקו, והפסיכיאטר המחוזי בא ולוקח אותם.
טוב, אז אנחנו נעצור כאן ברשותך, ונפנה לדוקטור אסתר שקלים, משוררת וחוקרת קהילות ישראל, שכבר נמצאת איתנו על הקו. אנחנו נדבר איתה בין היתר על מנהגים שונים של העדות השונות. שלום לך, דוקטור אסתר שקלים, משוררת וחוקרת קהילות ישראל.
שלום, חצמח.
טוב, אני מקווה שבזכות השיחה הזו, או באמצעות השיחה הזו, נתקוף מכל כיוון את שמחת תורה, ונתחיל בדבר, אני חושב שהמוכר ביותר, ההקפות. מה מקור המנהג הזה?
תראה, למעשה, הקפות זה השתרש יותר מאז התקופה של המקובלים, מהארי הקדוש, זה היה קצת לפני כאן, אבל איתו זה השתרש. אבל האמת היא שתחשוב, הרי כל החג... אנחנו, הדברים מסתובבים סביב הבמה, עם הבימה בבית הכנסת, עם ארבעת המינים. וביום הושענא רבה, עושים בעצם שבע הקפות. אז בשמחת תורה אנחנו עושים אותו דבר, אבל עם ספרי התורה, וגם שם עושים שבע הקפות, אבל יש כאלה שעושים הרבה יותר.
זאת אומרת, זה לא מנהג שהוא מנותק מהקשר, זה משהו שכן קיים בעצימות זו או אחרת.
בצורה של הקפות וריקודים, בצורה של ריקודים, זה קצת יותר מוכר. אבל מה שגם יפה, שהפעם גם הילדים מסתובבים עם ההורים, או שהם על הכתפיים הקטנים, אם הם קצת יותר גדולים, אז בהמון עדות, גם באשכנז וגם במזרח, היו נותנים לילדים להחזיק נרות קטנים, ובדרך כלל זה היה נרות קטנים, והיו מקומות שגם הבנות היו נכנסות בכלל לעזרת הגברים, הבנות הקטנות עם הנרות הקטנים, והיו עושים את ההקפות יחד איתם. אבל למשל במרוקו היו מקומות שבהן נתנו לילדים נר ענק בגודל של חצי מטר בתוך איזשהו קנה סוף מקושט. הרי במרוקו בכלל גם הצפנות היו עשויות כדי סוף. אבל במקומות האחרים, במרוק, בכל המקומות היו הנרות, והיו מקומות שקראו לחג הזה חג הנרות הקטנים.
טוב, אני מכיר את המנהג של תפוח ונר דולק שמצמידים לדגל, נכון? דגל שמחת תורה.
זה קשור לדגל.
לפני שנגיע לדגל, אני מוכרח לברר, שוב, האם זו אגדה אורבנית או שיש מנהג כזה, באמת, לעשות מה? אני בכוונה משתמש בסלנג, או לפעות ככבשים באמצע ההקפות, לעשות קולות של כבשים. זה קורה הדבר הזה?
זה
פח.
זה כלום היום משתף את הילדים. זה כמו פסח שאתה עושה כל מיני מנהגים, כדי שישאלו מה נשתנה וכל מיני מנהגים שהם אפילו קצת מוזרים. אותו דבר, החזן בקהילה או הגבאי או מישהו היה אומר לכל הילדים הקטנים בית הכנסת באשכנז, צום קדושים, והם היו צועגניית, כולם היו צוחקים.
טוב, אוקיי, פולקלור שאני מקווה שעוד יימשך. אז בוא נמשיך לדבר על כל מיני מנהגים, אולי אפילו מנהגים מוזרים. שוב, אני נאלץ להיות שיפוטי, אבל כן היו כל מיני מנהגים, כפי שהזכר באמת את מנהג הנרות הקטנים והגדולים וכולי. אני הזכרתי את עניין התפוח והדגל, נכון? כל מיני דגלים מקושטים.
אבל תפוח ודגל, זה היה תפוח, זאת אומרת, דגל, ועלה תפוח, ובו תקוע נר דולק. תפוח אנחנו לא מכירים בבית המדרש. אבל נר דולק, כפי שאמרתי לך, זה מהשכנה. נר דולק ובשאר העדות. תפוח על מות של דגל שמחת תורה, זה בארצות אשכנז, כי גם הדגל הוא מצא שם. אתה מבין? זאת אומרת, דגל אנחנו מכירים כבר מהתורה, יש לנו את הדגלים של השבטים השונים, כן? אולי שם זה במשמעות אחרת, אבל דגל אנחנו מכירים גם מאירופה, והיו כל מיני משפחות עצולה עם סמל ודגל משלהם. עכשיו, אתה לא יכול לתת לילדים, אתה לא יכול לתת להם ספר תורה, היית רוצה. היום אתה כבר נותן להם ספרי תורה קטנים.
דגל עצמו זה מין תחליף לספר תורה או משהו שמסמל? אוקיי.
ולכן, בהתחלה, הדגלים הראשונים ולמעשה עד ה... בוא נגיד עד המאה ה-20 בערך, עד כמעט, עד לפחות עד אמצע המאה ה-19, בכל הדגלים מה אתה רואה? אתה רואה את ארון הקודש, פתוח עם ספרי התורה, זה מה שמצויר על הדגלים, ויש לך את משה והארון, והסמלים הידועים שקשורים לדת היהודית הממוסדת. אבל ככל שהציונות עולה, אז פתאום יש לך, במקום משה ואהרון, אז יש לך בכלל את הרצל ואת נורדאו ואחרים. ובכלל, אתה יודע, אתה לוקח, זה מדע שלם. אתה יכול ללמוד על תולדותיה של הציונות או תולדותיו של עם ישראל לפי הדגלים האלה. מאוחר יותר, עכשיו למשל, בדגלים שהיו בתפוצות, בחיים לא תראה בנות. בתקופת החלוצים בארץ, עוד לפני שקמה המדינה, אתה רואה על הדגלים, בנים ובנות רוקדות בבית הכנסת, שזה כבר משהו חדש, אבל שם אתה כבר רואה כבר את החלוצים, וכמובן אחרי ששת הימים, אתה רואה כמובן על דגל התורה, את רבין.
אז ממש עדכנו, טוב, כפי שאמרת, זה הדגלים ככל הנראה מספרים את סיפור, מה שבסופו של דבר, את הסיפור של כולנו.
בטח, וגם אנשים לא דתיים. היו באים להקפות, והיו באים לדגלים, אבל היו באים עם הדגלים עם סמלים שהם סמלים ציוניים לא דתיים. אתה מבין? אבל זה היה חג שמשותף לכולם, ובמיוחד כשהתקינו את העניין של הקפות שניות במוצאי החג, כי לפני כן היו הקפות בערב והקפות בבוקר החג. אז התקינו שבמוצאי החג עושים הקפות במרכזי הערים בכל מיני במות, ואז באים גם אנשים חשובים וזמרים וחזנים, ובעצם כולם משתתפים שם. ואז יש הקפות של בתי כנסת, והמון המון אנשים פוליטיקאים התחילו לבוא, שלא לדבר על זה.
וואו.
שיש לך בזמן שיש לך את את הבחירות, אז יש לך למשל את התמונות של אנשי ש"ס על הדגלים, ויש לך תמונות של
שטח פרסום שמשמש לצורכי השעה. אני מוכרח לברר, אני יודע שאת מומחית באמת בכל המנהגים של שלל העדות, ושוב אני מנסה לברר איתך, האם הייתה בבית הכנסת מכירה של פירות בליל שמחת תורה? זה גם קיים?
במוצאי שמחת תורה, אבל זה היה במחירים מופקעים, לא סתם מכירה של... אני אגיד לך, מכירה כזאת הייתה...
אגב, המחירים מופקעים, בואי גם נאמר את האמת, בגלל שמחירי הפירות עלו מאוד, אז אני משער שהמחירים הם בדיוק כמו... היום זה כבר ברגיל, אבל את צודקת שהכוונה הייתה למחירים מופקעים, ולמה?
ולמה? עכשיו, מכרו אותם, זה היה באפגניסטן, שמכרו אותם, וגם בהודו, מה קורה? באפגניסטן, קנו מראש המון המון פירות, לפני החג, ושמו, בהרבה מקומות היו עושים בכלל מין אפיריון כזה, והיו שם את כל ספרי התורה ביחד, והיו רוקדים או סביב ספר תורה מסוים, שהוא שם על כיסא אליהו הנביא וכו'. וליד התלמון, האפיריון הזה, שאגב, היו מכינים אפיליון גם לחתן והכלה במרוקו, ואותו דבר היו מכינים גם לספרי התורה, שהם כאילו הכלה ואנחנו החתן. עם ישראל כאילו נחתנים התורה, לכן יש לנו חתן תורה, חתן בראשית, תכף נדבר על זה. עכשיו, את הפירות האלה היו שמים סמוך לספרי התורה, או לספר התורה המסוים, שסביבו היו עושים את כל ההקפות. אז אחר כך יוצא שבעצם עשינו המון הקפות, וברחנו המון על התורה, והפירות האלה מבורכים. הפירות האלה מבורכים, כי כולם ברחו סביבם. ואז מוכרים את הפירות האלה, בוחרים אותם במחירים מוזכאים, כי הם נחשבים לסגולה, לברכה, והכל הכסף הולך כמובן עבור בית הכנסת, זה לא בשביל אנשים פרטיים.
טוב, אז הנה ביררנו בכל מה
שקורה. הפירות האלה בגלל שהם מבורכים והיו ליד ספר תורה, אז זה ממש ממש מקודש.
ואת הזכרת את עניין הרווקים והרווקות, זה נכון שהיו עדות בהן רווקות קפצו מעל מדורות כדי להינשא?
תראה, בכל מיני קהילות, גם באשכנז וגם במזרח, היה מקובל, מה אתה עושה עם אותך? אתה מפנה אותו לעירייה, מה פתאום? במוצאי החג, אז אתה פשוט עושים מדורה, צורפים את כל הסכך, יש, אם כי יש כאלה ששמרו אותו בשביל לשרוף בו את החמץ בפסח, אבל היו קהילות שלא, לא חיכו עם זה, לקחו את כל הסככים, שרפו אותם ביחד, והיו קופצים מעליהם קודם כל בשביל הכיף, אבל רווקות בעדות שונות היו קופצים על הסכך השרוף הזה, משום, על הסטרס, בוא נגיד על המדורה הזאת, כי המדורה היא הרי אש מחטאת, אז היא גם מסלקת את כל המראים בישים, וכל המזיקים שגרמו לרווקות המבוגרות האלה לא להתחתן. אתה מבין? אז הן שורפות את כל הענף.
פתאום טינדר נשמע אפשרות סבירה בהשוואה למנהג הזה. טוב, אפשר עוד להמשיך ולדבר שעות, אבל אני חושב שנגענו במנהגים המוזרים ביותר, וגם הבנו באמת את ההינו על קנקנה.
אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד.
בבקשה.
לא שאלת אותי למה קוראים את זה שמחת תורה.
תשמעי, כי אני הלכתי לקיצוני ביותר, אבל אם את רוצה לשוב להתחלה בשמחה, כן.
לא, לא. חוץ מהסיבה הרגילה, שכמובן אנחנו סיימנו כל שנה מסיימים את התורה, לקרוא בתורה, ולכן עושים שמחה, יש אומרים, בגלל שמיד אחרי אחד חוזרים לבית הספר, אז ההורים מאוד שמחים, כי ממחר תורה של המורליות עם הילדים.
וואה, אוקיי, הבנתי. טוב, אז אוקיי. אז לזה חיכינו. תודה רבה לך, דוקטור אסתר שקלים, משוררת, חוקרת קהילות ישראל. כמובן, חג שמח.
חג שמח, והבר בבריאות לך ולכל עם ישראל.
תודה רבה. ואנחנו שווים אליך, דוקטור אילנה בקסיס, שמלווה את המשדר שלנו. דיברנו, טוב, אם נעשה מסוג של סיכום ביניים על התורה עצמה, מתי התורה הפכה לחוק מחייב, למה אנחנו חוגגים את שמחת תורה, מהי האמנה של עזרא ונחמיה, למה היינו צריכים לחתום מחדש או שוב ושוב על ההסכם הזה, וגם הזהרת אותנו מפני אנשים שטוענים היום שהם נביאים, ולא מדובר כמובן שמוסד הנבואה נעצר והנבואה ניתנה לשוטים, זאת אומרת מי שטוען שהוא נביא הוא ככל הנראה או בוודאות כמובן שוטה. אני רוצה ברשותך להתייחס למושג שאני לא יודע אם הוא חלק מהתורה או נספח לתורה, וזה עניין ההפטרה שאנחנו שמענו עליו בבתי הכנסת השונים כמובן. מהי הפטרה?
אוקיי, הפטרה היא קטע קריאה מספרי נביאים. עכשיו, בניגוד לתורה שאותה קוראים פעם בשנה, את הנביאים לא קוראים באופן סדיר, אלא בגדול מי שרוצה. עכשיו, מקור מנהג ההפטרה לא ברור. יש משערים שהוא מנהג נוצר בגזרות השמד של אנטיוכוס או של אדריאן, מוסכי מרד בר כוכבא, ששניהם אסרו לקרוא בתורה. עכשיו, בעצם מה הרעיון? לוקחים קטע בספרי נביאים שמתקשר לפרשת השבוע בצורה כזו או אחרת. למשל, בספר ויקרא יש את פרשת מצורה. אז ההפטרה, זה קוראים במלאכים ב' פרק ז' על המצורעים בשער שומרון. כלומר, איזה משהו שמזכיר, כלומר, אז מבחינה טכנית, אני לא לומד תורה, כי אסור, כי אחרת יוציאו אותי להורג, כל גזרות.
אבל הטקסט, מאיפה הטקסט עצמו מגיע?
מספרי נביאים, מספרי נביאים.
מנביאים בלבד, אוקיי, אוקיי.
מלאכים, הושע, ישעיה, ירמיה, תלוי בהקשר, וזה בעצם דרך לעקוף את המנגנון, יש אומרים שזה דרך לעקוף את המנגנון, שאסור לקרוא בתורה, אחרים אומרים, זה סוג של רענון, סוג של תזכורת, או רוצים לקרוא קצת הנביאים, אבל המקור המנהג לא ברור, אבל היום בשבתות, בבתי הכנסת, אחרי קריאת התורה, קוראים קטע מהנביאים, כל עדה ומנהגיה, וכל עדה והפטרה שלה, ובניגוד לקריאת התורה, שבה היא, כל קהילות ישראל קוראות את אותו נוסח באותם מועדים, הרי כל עדה קוראת את ההפטרה אחרת.
זאת אומרת, אין משהו שמחייב וכולי, זה משהו
אין אחי, לאשכנזים יש הפטרה כזו, לספרדים יש הפטרה אחרת, וגם בתוך תתי הקהילות, זה הרבה יותר גמיש, העיקר שתקרא הפטרה, לא חשוב מה העיקר שתקרא משהו.
עכשיו, אני מכיר את המנהג של לקנות הפטרה, אני זוכר שסבא שלי היה קונה את הזכות לקרוא הפטרה, נכון? זה משהו שקונים גם.
בוודאי, כשם שקונים את העליות לבית הכנסת, לתורה בבית הכנסת, כן? אז גם את, את ההפטרה זה סוג של כבוד, גם את זה קונים בסוג של תרומה לתחזוקת בית הכנסת.
אוקיי, וברשותך אני רוצה לחזור למה שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, וזה על התורה שקיבלנו כחוזה מחייב בין עם ישראל לבין האל, שעל כל אחד מהצדדים יש חובות. האם יש עוד עם שמאמין בתורה שלנו כתורה שלו, בלי טוויסטים או שינויים וכולי?
כן, יש את השומרונים שמאמינים בחמשת חומשי התורה, שגם הם רואים בתורה את החוק המחייב. אני אגיד אגב, גם הנוצרים מקבלים את קדושת התורה, אבל ישו, יותר נכון, פאולוס, פטרוס ופאולוס ביטלו את המצוות, אז הם לא במשחק. אבל השומרונים, לשיטתם, הם חלק מעם ישראל. אנחנו אומרים שהשומרונים התפלגו מאיתנו, הם אומרים שאנחנו התפלגנו מהם. השומרונים, יש להם, הם מקבלים רק את התורה, הם לא מקבלים את ספרי נביאים, מבחינתם זה כבר, הנביא האחרון היה משה, והם מקיימים את חוקי התורה, לפי הפרשנות שלהם כמובן, באדיקות ובהתמדה. התורה של התורה השומרונית מאוד מאוד דומה לתורה שלנו, זה 90 משהו אחוז הם דומים.
זהו, אז מה ההבדל? כי סקרנת, זה לא אחד לאחד כמו התורה שלנו?
לא, זה לא אחד לאחד, מעבר לכמה הבדלי נוסח קטנים, אבל ההבדל העיקרי הוא שבספר דברים אצלנו כתוב המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך. תקריבו קורבנות רק במקום אחד, בתורה שלנו זה לא נאמר. בדיעבד, לאור ספר מלאכים, המקום הנבחר, המקום היחיד, זה ירושלים. עכשיו, התפיסה השומרונית רואה לא בירושלים ובהר הבית את המקומות הקדושים, אלא בשכם ובהר גריזים את המקומות הקדושים, ובתורה שלהם לא כתוב המקום אשר יבחר, אלא המקום אשר בחר. מבחינתם כבר נעשתה בחירה, והמקום הזה זה הר גריזים. אני מזכיר לך דודו שבספר דברים יש מצווה לקיים טקס ברכה וכללה בין הר, בהר עיבל ובהר גריזים, שישה שבטים פה, שישה שבטים שם.
ובספר יהושע, מה זה הטקס הזה? רגע, רק אם תוכל להרחיב על הטקס הזה.
כן, כן, ובספר יהושע מתואר איך יהושע חילק את העם לשניים, וחצי מהעם העמיד על הר גריזים, וחצי מהעם העמיד על הר עיבל. זה שני ערים שמקיפים את שכם, והוא קיים סוג של טקס ברכה וכללה, שהוא אמר מי שיקיים את חוקי התורה הוא מבורך, ומי שיפר אותם אז אוי ואבוי לו. והשומרונים אומרים, הנה, בספר דברים כתוב שגריזים זה המקום הנבחר. ובתורה שלהם, כל פעם שכתוב במקום אשר יבחר, אצלהם כתוב במקום אשר בחר, כלומר, זה כבר נקבע, וגם בעשרת הדיברות, הדיבר, להם יש עשר דיברות כמו שלנו, אבל אצלנו, אנוכי אדוני אלוהיך, זה דיבר, אצלהם זה לא דיבר, אלא רק המבוא, והדיבר העשירי אצלהם, זה לקיים את המקום אשר יבחר, סליחה, המקום אשר בחר זה הר גריזים. כלומר, התורה שלהם אומרת שהר גריזים הוא המקום הקדוש ולא הר הבית. אז זה, okay. מהבחינה הזאת הם מאוד מאוד דומים לעם ישראל, רק ההבדל העיקרי שהם מתנערים מהר הבית ומירושלים ושכם והר גריזים, והם לא מאמינים בתחיית המתים. ואתה יודע, השומרונים כל כך דומים לנו בתפיסה ההלכתית שלהם, אם כי למשל אצלהם כתוב בתורה, כתוב לא תבער אש בשבת בכל מושבותיכם, אז השומרונים למשל לא מדליקים אש בשבת. אצלנו אפשר, לא מדליקים אש, אבל אפשר לחמם ואפשר מראש, יש כל מיני טריקים. השומרונים לא, יום שבת אצלם זה יום כמו הקרים, אוכלים אוכל קר למשל.
זאת אומרת שמה, שפשוט כל עדה או כל עם פשוט בחר לפרש את התורה בצורה אחרת, והלכו
כן,
עם הפרשנות
כן, פשוט
הזו?
כאילו השומרונים הולכים מה שנקרא מקרא כפשוטו, אומרים מה שכתוב, כתוב. אני לא מחדש יותר מזה, כי זה מה שאלוהים נתן למשה בהר סיני. וחזל אמרו, נכון, כתוב, אבל החיים משתנים, החיים דינמיים, יש דברים שלא כתובים שאני צריך להסיק אותם. כלומר, לעם ישראל יש תורה שבעל פה, לשומרונים, בפועל הם מצהירים שאין תורה שבעל פה, למרות שבפועל יש איזה קצת התפתחה משהו מאוד מאוד דק ומאוד מאוד קטן. יש להם כל מיני מנהגים שמתפתחים בעל פה, אבל הם אומרים, אני מחויב לתורה בכתב, זהו. אין לי נביאים, אין לי חזל, אין לי שום דבר, יש לי רק את התורה.
וואו, טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הזו, של התוכנית המיוחדת שלנו לשמחת תורה. אז אולי קצת לסיום נתייחס לתורה כמשהו שעדיין לא רק משמש כמסמך, שהוא המסמך המכונן של הקשר בין עם ישראל לבין האל וכו', אלא זה עדיין מסמך שממשיך לרתק מיליונים, נכון? זה גם אוסף סיפורים וכולי, הוא עיקר ספר שלא מפסיק לעורר עניין.
לא, הוא לא מפסיק לעורר עניין, כי התורה בפרט והתנך בכלל הם נוגעים בשורשי הקיום, גם שלנו כעם ישראל, וגם של התרבות המערבית, של הנצרות, וגם של האסלאם. אתה יודע, לפי התפיסה המוסלמית, התורה היא ספר קדוש שירד למשה, אבל במהלך הזמן היא סולפה ועובתה, ואז אלוהים שלח את ישו עם הבשורות, וגם הבשורה הזאת היא עובתה וסולפה, ואז אלוהים שלח את מוחמד שהביא את הקוראן, וזו בשורת האל. לכן גם המוסלמים רואים בתורה משהו כספר שיש בו רכיב קדושה כלשהי. זה נורא מעניין. גם המוסלמים רואים בתורה משהו קדוש, אם כי הקוראן יותר קדוש. הנוצרים רואים בזה משהו קדוש, אם כי המצוות לא רלוונטיות. אבל זה נוגע בשורשי הקיום, נוגע ממש בנימי הנפש הכי עמוקים של עם ישראל, וגם של התרבות, נקרא לזה, היודו-נוצרית. ולכן היא ממשיכה לעורר כאלה רגשות וכאלה אמוציות. רק אתן לך דוגמה, תראה, אתה זוכר, אתה מכיר את סדרת היהודים באים, נכון?
ודאי, כן, סדרת מערכונים שמשודרת בכאן 11.
נכון, לדעתי, הם סדרה מופתית, אבל תראה, ההומור, זה שהם לעגו לגיבורי התורה, זה שהם ככה מדי פעם הסתלבטו על חוקי התורה, ראית כמה אנרגיות, כמה רגשות זה עורר? כאילו, איך אתם מעזים לגעת בקודשי ישראל? כאילו, כי זה משהו כל כך רגשי, זה לא, זה גם שכלי, אבל מאוד מאוד רגשי. ולכן אתה לוחץ על הכפתור, דורך על היבלת, זאת נקרא לזה, יבלת במרכאות כמובן, אתה רואה איך אנשים קופצים, כי זה, כי זה, זה, זה מעבר להיגיון, זה כבר משהו עמוק עמוק ברגש.
טוב, מן הסתם, מסמך שגם שמרנו עליו במאות, ואולי אפילו אלפי שנים,
ובסופו אלפי שנים,
גם...
כן.
כן, הגענו לכאן בין היתר בזכות המסורת הזו שנשמרה. איך אתה חוגג את שמחת תורה? אתה עושה משהו בחג הזה או שיושב בבית?
לא, קודם כל אני יושב בסוכה ולא בבית, ודבר שני, בערב הולך להקפות במושב.
אז זה קורה לגמרי.
כן, ואני מצטער שאין את הדגלים האלה עם החלון הקטן. אתה יודע למה שימש החלון הזה?
אני זוכר לגמרי את החלון הזה, ואני זוכר שגם היה כיף לייצר אותו. זה דף על דף כזה מן בריסטול שנפתח, זה היה אחת ההתעסקויות המרתקות בילדותי. לא, אבל למה זה משמש?
פשוט מאוד. אתה יודע, אתה בית כנסת חם לך וזה, אתה פשוט פותח חלון.
כן, אם יש מזגן באובי של הדגל, נשמח לפיתוח כזה. למרות שבתי הכנסת ממוזגים היום. תודה לך מעומק הלב על שעה מרתקת. דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. תודה רבה לך.
תודה לך למאזינים וחג שמח.
חג שמח. ועד כאן שלושה שיודעים ספשייל שמחת תורה. שוב, תודה לדוקטור אילן אבקסיס, תודה רבה לדוקטור סמדר כהן, וגם לדוקטור אסתר שקלים. נספר לכם מי עמל על המשדר הזה, האורח שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. כמובן, שימרו על עצמכם, שיהיה לכם חג שמח. אנחנו שווים ביום רביעי. להתראות.
לפעמים צוחקת, ככה סתם היא פשוט כזאת, נועה של הים. גם כשהיא ביחד היא תמיד לבד, נועה של עצמה ושל אף אחד. היא קצה המזח אין מה לעשות כשאת כלות האופק לא רואים ספינות השיער שלה מתנופף ברוח יש לה בסקית ספר ותפוח יש לה נטייה בלי סיבה לסבול נור של שמיים
מיד ברית מילה